ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני מקווה שיש לכולם דפים. כל מי שרוצה ללמוד איתנו, אבל קודם אני רוצה לומר שתי מילים על מה שקורה במדינת ישראל. יש גל של פיגועים ששוטף את המדינה, יש איום להפיל את הממשלה. תודה רבה. יהודים נהרגו היום בצהריים מהדקירה ברחוב הגיא. אבל צריך לדעת, זה לא הנושא שלנו כדי להריר בזה, לכן לא נביא מקורות בעניין, אבל צריך לדעת שגאולת ישראל היא לא דבר פשוט. וארץ ישראל נקנית בייסורים, אומרת הגמרא. ומאחד מרבותיי למדתי שהגאולה לפעמים היא צעד אחורה ושני צעדים קדימה. ומכל נפילה צריכה להיות קימה. זאת אומרת שלא חלילה שנעצור משהו בחיים שלנו במדינת ישראל, אלא בגלל זה לא יוכלו לכותל הקטן חלילה, אלא ההפך. ההפך הוא הנכון. כאשר יש לנו משהו, אנחנו מתחזקים יותר. יודעים שריבונו שלא עמיתנו, עם ישראל מוביל את עגלת הנצח והארץ. הפסוק אומר, אילולא שנפלתי, לא קמתי. דווקא הנפילה, כתוב בראשונים, ברבנו יונה, בחז"ל, דווקא הנפילה היא סיבת הקימה. דווקא אנחנו קמנו ונתעודד. המה כרוב אל עפנו ואנחנו קמנו ונתעודד. וחלילה, לא מורא ולא פחד. כמובן שצריך להיזהר, ותמיד צריך להיזהר בכל מצב שהוא בחיים. אבל שמעתי קולות, וגם ככה חשבתי שצריך... יש הרבה אנשים שיש להם רפיסות מצד השני או השלישי, צריך להרבות בתפילה. צריך להרבות בתפילה. הקדוש ברוך הוא ישמור את עמו. ברור שיש פה איזושהי התגברות. אז הוויכוח אם לשים מחסומים נשאיר אותו לכנסת. אנחנו פה צריכים להתחזק בתפילה. בבקשה, כשאומרים אחרינו כל בית ישראל, אחרי שאומרים שיר המעלות בערב, צריך לכוון, אחינו כל בית ישראל, בכל מקום שהוא, צרה רוחנית, צרה גשמית, נוסעים בכבישים. אנחנו אנשים שמחזיקים מכאן את עם ישראל. טוב, זה עד כאן בעניין הזה. אני רוצה לעסוק בנושא מסוים, שכבר דיברנו בו פעם בבית המדרש, אבל זה... דרך הנושא הזה אפשר ללמוד הרבה. בבקשת הרב יגר שליטה, שמוביל את התוכנית אחרי הצהריים הנפלאה של לימוד מסכת שבת, אליבא דהלכתא, פרק שלישי, וזאת לדעת שזה אוצר גדול, אוצר גדול ללימוד הזה, ללמוד את הסדר הזה, את מסכת שבת, פרק שלישי מלא וגדוש בסוגיות הלכה, עיוניות, הלכה למעשה, שכל יהודי שרוצה לקיים את החיים שלו בדרך התורה צריך לדעת אותם. אז אני בחרתי ללמוד נושא לעומק דרך שאלה מעשית, ואני מדבר על הנושא הזה, וגם דיברתי על זה פה פעם, משום שהוא חלון להבנת עניין בישול. הנושא הזה, הנושא הוא כמו בדפים שלפניכם, אתם רואים, הוא הכנת קפה בשבת. הכוונה היא הכנת קפה נמס, כי הסוגיה של הכנת קפה שחור דמיטקרה טורקי היא סוגיה נוספת שלא ניכנס אליה, היא מצריכה לימוד בפני עצמו. אבל זה לא קשור לדפים של הרב, שלומדים עכשיו בחזרה, שהרב בני אמר לי. בישיבה לומדים עכשיו בחזרה עדף למתת, ושם יש משנה בלמד חטא עמוד ב', אין נותנים ביצה ביצד המחם בשביל שתתגלגל. אסור לקחת ביצה ולשים אותה בצד מחם. מחם זה כלי של מים חמים ששמים לשתייה במשניות, זה מים רותחים לשתייה. אי אפשר לקחת ביצה, אסור לקחת ביצה ולשים אותה צמוד אל המחם, באופן שהחום של המחם יבשל אותה קצת. אולי רש"י פה, הגמרא שואלת מה הדין אם הוא עשה את זה, אומרת הגמרא גלגל מאי, אמר רבי יוסף גלגל חייב חטאת. אומרת הגמרא יש ראיה לעניין הזה מהמשנה שלפנינו כאן בדף. המשנה במקור אחד בדף המקורות שהכנו היא בדף קמ"י עמוד ב', אבל היא מובאת פעמיים במסכת שבת בדף למתת, ואני הבאתי אותה בדף מקמ"י כי שם המקור. פה היא מובאת אגב הקושייה הזו, ופה כתוב במשנה בעצם את יסוד גדול של עניין בישול, ואני אסביר את דבריי. למתת מלאכות, תל מלאכות נאסרו עלינו בשבת והם נלמדו מן המשכן. אחת המלאכות שנאסרו היא בישול. כל יהודי יודע שבשבת אסור לבשל, אבל השאלה מה זה לבשל? מה זה לבשל שאסור לבשל? הרמב״ם במספר 3 לפנינו כותב, האופה כגרוגרת חייב. זאת אפייה ובישול זה עינוח. יותר מזה, אפייה זה בעצם מה שמדובר במשכן. אולי הגמרא, כי הגמרא קוראת לזה מלאכות הפת, אז כתוב שם במשנה אופה, אבל באמת הכוונה היא לבישול, כי שם מדובר, אומרת הגמרא, על הסמנים שבישלו אותם הצבעים בשביל העיריות של המשכן. אבל אופה ומבשל זה עינוח. אופה זה בדגן, ובישול זה לבשל דבר במים. האופה כגרוגרת חייב. אחד האופה את הפת ואחד המבשל את המאכל או את הסמנים, כמו שאמרנו עכשיו. זאת אומרת, לבשל תפוחי אדמה במים זה נקרא בישול דאורייתא, לאפות פת בתנור זה נקרא אפייה דאורייתא, שזה בישול. או זה דברים שהם מוצקים, או המחמם את המים. אומר הרמב"ם דוגמה נוספת, המחמם את המים, הכל עניין אחד הוא. למה הרמב״ם מוסיף? מה הוא מספר לי סיפורים? מה ההבדל בין המחמם את המים לבין האופה את הפת או המבשל את המאכל? למה הוא כתב כאן כדבר נוסף את העניין של האופה המבשל את המים? מה אתם אומרים? ובכל זאת דניאל אומר שהמים רואים בכל מקרה, אז אם ככה למה חייבים עליהם? אם זה ראוי אז הוא לא עשה כלום. מלאכת מבשל זה לתקן דבר שלא היה ראוי לאכילה ולהביא אותו ידי מצב של בישול. וכיוון שאמרת מה שאמרת וזה יפה, אז תסתכל בסוף הרמב״ם של מובא במספר 3 כתוב, המבשל על האור דבר שהיה מבושל כל צוקו, דבר שלא צריך בישול כלל פטור. דבר שלא צריך בישול לשיטתך, היינו מים, אז הוא פטור, אין בזה איסור דאורייתא, כי זה כבר היה מבושל. זאת שאלה סוגיה גדולה שלא ניכנס אליה. אז מה השונה, מה השונה במים? למה הרמב״ם מביא את הדוגמה של מים? זה סתם, הוא כרוך לה, הלך וכותב, יש פה איזשהו רעיון שכתוב כאן.
אין שינוי בחפץ.
ובכל זאת הוא חייב. כשהמים חמים יש שינוי, הם עכשיו חמים, אבל זה לא הנקודה. אז אני אשאל, אם למוש הרב אומר, אז היה צריך כתוב המבשל את המאכל או מבשל את המים. אני מכוון שפה הרמב״ם, כן דניאל, נכון, אבל גם רחיצה זה שימוש של האדם. שימוש של האדם יכול להיות באכילה, יכול להיות בזה. טוב, לא נאריך בזה כי זה דבר שולי, רק רציתי קצת לגרות אתכם. חבל עכשיו על הזמן להתעכב, אנחנו רק
ונגיע לזה שיש פה דבר חשוב מאוד. כן, צור, הרב אומר שצריכים לשמוע לך, אני צריך לשמוע לרבנים, צריך להתחנך לשמוע לרבנים, זה בעיה לא פשוטה. אני צריך לשמוע, הרב אמר, צריך לשמוע שרשי אומר, עיין דף למדלת, מצווה לשמוע דברי חכמים, אם לא שומעים ממנו אחר כך לא מבינים מה רשי אמר. ראינו ככה בשיעור באיזה עניין. כן, אם הם יתקררו, כאילו, מה קרה עכשיו?
חזרו למצב הקודם.
אבל עכשיו אתה הלכת צעד קדימה. אתה מדבר אם יחממו את המים עוד פעם. אבל הרמב"ם מדבר, אמרת דבר מצוין, אבל עכשיו הרמב"ם מדבר על הפעם הראשונה. אבל צור אמר הערה טובה, אולי זה עומק כוונת הרב ציקי, וכזה הרב ציקי עשיתם איזה הסכם ביניכם, נגיע לזה בהמשך. אני חושב שכתוב כאן מילה אחרת, מחמם. בעצם, נקשיב טוב. בישול, נשאל את בעלת הבית, את אמא או את האישה שלנו, מה זה לבשל? הכוונה היא לקחת ציר של דבר לא מבושל ולשים אותו על האש. נגיד, מכינים מרק לכבוד יום חמישי היום, מכינים מרק לכבוד שבת, לוקחים סיר, שמים בו מים, שמים בו ירקות, שמים בו עוף ובשר, ומבשלים את זה, הופכים את זה לתבשיל. זה היה דבר לא מבושל, בישלנו את זה, זה נקרא לבשל. מים, עכשיו, יש פעולה נוספת, והיא פעולת חימום. מה זה לחמם? עכשיו את המרק הזה יבוא הבחור, יבוא מישהו המחר הביתה, אמא שלו בשלה את המרק היום בלילה, ועכשיו היא שמה אותו במקרר, וכיוון שהוא חוזר לשבת לישיבה, הוא רק נסע ככה לטעום טעם בית, והוא רוצה לחזור לשבת כללית לישיבה, אז הוא יצא לחמם לו, אמא אומרת, בוא תיקח צלחת מרק, תאכל. אז מה הוא יעשה עם המרק הזה? איך קוראים לזה? יחמם את זה. הוא לא מבשל את המרק, המרק הזה מבושל. נכון? זה עברית נכונה מה שאני אומר? הוא מחמם את המרק כדי לאכול אותו. לחמם מרק זה נקרא לבשל? מה אתם אומרים? לחמם מרק? עכשיו אני רוצה לאכול את המרק הזה. אמא שלי הכין המרק, המרק יתקרר, יהיה במקרר, עכשיו אני רוצה לחמם אותו כדי לאכול אותו. זה נקרא לבשל? לא. הרמב"ם אומר שלחמם זה נקרא לבשל. אז למה אתה אומר כזה לא, אפרים? לא ירדתי לעומק כוונתו של מר, אבל אולי, זאת אומרת ככה, פה הייתם צריכים להגיד לי, זה לא המרק, פה מדובר על המים פעם הראשונה, אני נגעתי במה שצור אמר. יש לחמם מים, אני לוקח מים מהברז, מרתיח אותם בפינג'ן, אני רוצה לחמם מים. אומר הרמב״ם, לחמם מים זה בישול. למרות שאחרי שאמרו הרב ציקי וצור, אחרי שהמים האלה התקררו, הם חזרו לקדמותם, אבל פעולת החימום היא פעולת בישול. אלא שבמרק זה נקרא לבשל, ובמים אני רק מחמם, אין יותר מאשר לחמם מים, אין משהו מעבר לחימום. זה רמוס בדבריכם שזה לא משתנה, אבל לחמם מים, למרות שזה לא משתנה, היית אומר מים רותחים ומים לא רותחים זה היינו הך, לחמם מים זה נקרא בישול. זאת אומרת, למדנו עכשיו בעצם בהגדרה שלבשל יש לו שתי משמעויות. משמעות אחת היא שינוי האיכות, משמעות האחת היא לבשל אותו, היינו לתקן אותו, משמעות השנייה שלבשל זה לחמם. כי יכול להיות שהוא היה מבושל, המרק הזה היה מבושל, ואני רוצה בשבת לחמם אותו, לאכול מרק חם. השאלה אם לחמם אותו בשבת זה מלאכת בישול. מובנת השאלה? איך קוראים לשאלה הזו? מה? בישול אחר בישול. זאת אומרת, השאלה היא האם יש בישול אחר בישול. שטיטוס שרב את בית המקדש, אמרו לו, קמח טחון טחנת. יצאה בת קול ואמרה לו, קמח טחון טחנת, אין משמעות לטחון עוד פעם את הקמח. האם יש משמעות הלכתית לבשל את מה שהיה מבושל? אולי אין בישול אחר בישול, ואולי כן. אנחנו צריכים לראות את הדבר הזה. באה המשנה שאנחנו עוסקים בה עכשיו בלמתת ובקוף ממי ואומרת, כל שבא בחמין מלפני השבת במספר אחד לפניכם, כל שבא בחמין בערב שבת שורים אותו בחמין בשבת. עכשיו אם הציבור הקדוש יוכל לתרגם לי את המילים האלה למה שדיברנו, אני יודע לכם, תרגמו את זה למילים שדיברנו בהם. כל שבא בחמין מערב שבת שורים אותו בחמין בשבת, תרגמו. לא השתמשת במילים, לא הבנת את המשחק. לא השתמשת במילים שאני ניסיתי פה להסביר. אמרת דברים נכונים, אבל אני ביקשתי להשתמש במילים שהגדרנו פה, ולא התווכחתי מתייסי מה שהסכמתם. כל שבא וחמין מערב שבת, שורין אותו, תשמשו במילים שאני השתמשתי. מה, מה? יפה מאוד! יפה מאוד! זה הגדרה משפטית, יפה מאוד. אם זה יתבשל בערב שבת, עכשיו אפשר לחמם אותו בשבת. אתם מסכימים את דניאל? כן? מסכימים איתו? אם זה יתבשל, אז למה לא כתוב כל שיתבשל בערב שבת? למה עושים לנו צרות אנחנו היהודים? אי אפשר לעשות לנו חלק, נבוא לארץ, כולם יהיה פה כמו באמריקה. אמרתי מקודם, תורה וארץ ישראל נקנים בייסורים, זה החיים שלנו. עושים לנו קשה כל הזמן. המשנה אמרה, רבי כתב, כל שבא בחמין לבני השבת, יכל להגיד מילה יותר פשוטה, לפי דניאל. דניאל היה כותב, כל שהתבשל בערב שבת, מותר לחמם אותו בשבת. נכון? רבינו אפרוני, אני צודק? מי אמר את מה שאתה אמרת? הסתכלו כאן בצד שמאל, ברשי, בימין, בשמאל. מי שלמד טוב בדפים עם הרב בני, למה אין פה עוד סיבה עמוקה? למה אין פה בדף את דף למתת? כי בדף למתת יש רשי קשה. הוא אומר, כל שבא בחמים זה מלוח, סיבך לנו מאוד את העניינים. אבל בדף קוף ממי רשי מאוד פשוט. מתניתין, רואים במספר שתי אחד? כל שבא בחמים, כלומר, שנתבשל. מישהו יכול להסביר את המילה כלומר? מה זה כלומר? מה זה כלומר בעברית? מה? כאילו אמר, למה הוא אומר כאילו? למה הוא משחק איתנו בכאילו? תגיד, התבשל? למה הוא לא אמר התבשל? למה הוא אומר כן לומר? מה אמר? למה? דניאל, תגיד אתה, כי אתה אמרת, אתה פתחת. אתה טענת שכתוב פה כל שהתבשל, וכמוך אומר תוספות, תסתכל בשתיים, באחד, שתיים, תוספות, כל שבא בחמין, פירוש התבשל, אז למה רשי אמר כלומר התבשל? דני ידע את דניאל, רשי ידע את דניאל. לרשי היה קשה מה שדניאל אמר. מה רשי, מה כתוב כל שבא? תגיד כל שיתבשל. מה רשי, כלומר, כוונת המשנה כרוצה לומר, כאילו כתוב, יתבשל. נכון, דניאל? כולם מסכימים? אז הקושיה היא, אם אתה רוצה להגיד שיתבשל, אז תגיד, יתבשל. למה אתה כותב לי כל שבא בחמין? התשובה פה צריכה לימוד גדול, וזה לא הנושא שהיה לנו כעת, אבל הגמרא היה לה קשה ההגדרה הזאת. אז הגמרא שואלת במספר 2, סליחה, במספר 1 שואלת הגמרא, כגון מאי? מה השאלה כגון מאי? מה זה כגון מאי? מה עכשיו זה הגמרא היא ספר בישול של רות צירקיס? כגון מאי? איזה בישולים? מה זה? רבי אומר, איך אני יודע כאלה דברים? צריכים להתחתן ולדעת, לא שאני מבשל, אבל בבית יש. הרב אומר, לא צריך להגיד את השם שלה בית מדרש. טוב. נו, מה אתם אומרים? מה זה כגון מאי? מה זה? רבינו אלעזר, מה זה כגון מאי? מה זה שאלה? רשי אומר, נו, איזה פישולים אתם מכירים דומים לזה? תנו לנו דוגמאות. כגון מאי?
מבשל אותו, ואחרי זה אתה שולל אותו עוד פעם במים חמים. אדם בישל אוף בתנור, לא יש לו טוב מים חמים כזה, לא אופי מים בפנים. המגמרא כן שואלת כאן שאלה בישולים,
כיוון שהרב ציקי מגיע בגמרא, אז הוא ידע את התשובה, לפי התשובה הוא אמר את השאלה. זה אוי בלחוכם מה שנקרא, זה בסדר, זה מותר, אנחנו יהודים, בסדר, אוי בלחוכם, זה חכם ככה, אבל מה השאלה? זה נכון. אז מה התשובה? רש"י אומר, כגון מה היה ובא בחמין שחוזרים ושורים אותו בחמין. מה הדוגמה של דבר שבא בחמין ושורים אותו בחמין? אז אמר, מה רש"י? תנגולת דרבי אבא. וזו גמרא מתרנגולת מיוחדת לרפואה מבשלה ושורה אותה, כמו שהרב אמר, ימים רמים בחמין נמחות מאליה ואוכלה לרפואה. אומר הרב ציקי, אומר רש"י, תרנגולת דרבי אבא, הכוונה היא כזאת, הכוונה היא שפה מדובר, זה מתחמם קצת פה, אז אני, תרשו לי, אז מדובר פה בדבר כזה שהוא, הוא דבר כזה שהוא באמת, עכשיו אמר הרב ציקי הוא יבש, ואחר כך הוא, כנראה שלא צריך להוריד, מה אני אעשה? ואחרי שהוא מתבשל, הוא נהיה נימוח. אז מה העניין פה? הרב ציקי אמר, איפה יש כזאת דוגמה? אבל אנחנו עכשיו מחפשים להלכה. יש כאן משהו. זאת אומרת, רואים פה שחזל פה, במשנה, מלמדים אותנו משהו. שאלה, מה החידוש כאן? כגון מה? אולי כתוב כאן איזה חידוש? על כל פנים אפשר לומר דבר כזה. לפי מה שמישהו פה צעק מקודם, אני לא יודע מי זה היה. הייתי אומר שכתוב כאן במשנה ככה, עכשיו אני אתרגם את דניאל למילים פשוטות, אין בישול אחר בישול, כל שבא בחמין מלפני השבת, כל שיתבשל לפי מה שהגדרנו פה, אין בו איסור בישול בשבת. עכשיו מה זה בשבת? אני מבשל אותו עוד פעם? אני אדם לא נורמלי? שאל הרב ציקי, מה אני עושה בשבת? מחמם אותו, וזה אדם נורמלי. אמא שלי או אשתי הכינה בערב שבת קוגל, ובשבת אני רוצה לחמם אותו, מותר לחמם אותו? אמר לנו, אני לא זוכר מי אמר פה, שלחמם, אמר הרמב״ם, לחמם זה לבשל. אז השאלה אם מותר לחמם בשבת, תקשיבו טוב, לבשל יש לו שתי משמעויות. לבשל יש לו משמעות אחת ששינוי האיכות, הוא היה תפוח אדמה לא מבושל, שמתי אותו במים על הגז, הפכתי אותו תפוח אדמה מבושל, מה עשיתי לו? שיניתי לו את האיכות. נכון, הלל, תפוח, אתה לא אוכל תפוח אדמה לא מבושל, אבל אם יש לו אותו במים, יהיה טעים קצת, תאכל אותו. נכון? אז זאת אומרת ששיניתי לו את מה? את האיכות שלו. עכשיו בשבת אני רוצה את התפוח אדמה הזה לאכול עוד פעם, אז מה, אני מבשל אותו עוד פעם? אז הדוגמה שהרב ציקי רואה כאן, שהיא דוגמה מיוחדת. הדוגמה פה זה השיעור שלנו היום. מי שחושב כבר על זה, כן, בגלל השעון אני כבר זורק קדימה. מובן מה אנחנו אומרים? תפוח אדמה שבישלו אותו בערב שבת, או שרו אותו, שרו אותו בצורה מסוימת בכלי ראשון, והוא התבשל. רש"י אמר על ידי שישמו גם מלח, זה הפך להיות איזה קטליזטור, וזה הפך להיות בישול, ושבת מותר לחמם אותו. כך לימד אותנו דניאל. במילים פשוטות, אין בישול אחר בישול. אני אסביר למה הדברים שלי נכונים. כי אם אדם ייקח בשבת הלל תפוח אדמה וישים בכלי ראשון, איזה מלאכה הוא עבר? בישול. למה? זה לא כזה פשוט, אבל כך אמרת. למה? למה? אם אדם ייקח ביצה וישים בכלי ראשון, מה זה כלי ראשון? היה מים על הפלטה, הורדתי את זה, שמתי על השיש. עכשיו אני לוקח ביצה ושם בתוכו, חלילה, לא אני. יבוא יהודי, ייקח ביצה וישים בתוכו, מה הוא עשה עכשיו? חימם או בישל? בישל. לבשל ביצה בכלי ראשון, לכל הדעות, זה בישול, דאורייתא. מה? אולי ירושלמי, טוב, אם שהרב יודע, אולי ירושלמי, אולי ירושלמי, למה? כי הרמב"ן לומד פשט בירושלמי הגר"א, זה ויכוח גדול, לא חשוב. טוב, טוב, אז התקדמנו קצת. אז אנחנו אומרים ככה, כל שבא בחמין, אם התפוח אדמה הזה יתבשל בערב שבת, אני יכול לשים אותו בכלי ראשון, למרות שאם אני אשים ביצה בכלי ראשון, אנחנו נעבור איסור דאורייתא ככלי ראשון מבשל לרוב הפוסקים מדאורייתא. בכל זאת תפוח אדמה שהתבשל מערב שבת אפשר לשים אותו בכלי ראשון. למה? צעקו מקודם אין בישול אחר בישול. עכשיו השאלה היא כזאת, אם אני רוצה לחמם את המרק הזה שאמא שלי הכינה ביום חמישי ושם אותו במקרר או שם אותו על הפלטה והחזיר אותו למקרר בלילה ובבוקר אני רוצה לחמם את המרק הזה, האם אני יכול לחמם אותו בכלי ראשון? איך קוראים לדבר הזה? היי, איך קוראים לפעולה הזאת, דניאל? חימום. אני רוצה לחמם את המרק, זה מותר או אסור? מותר, אסור, חייב. אתם יודעים, מותר זה מותר, אסור זה דרבנן, חייב זה איסור דאורייתא. נו, אם אני רוצה לחמם את המרק, זה מותר או אסור? מה אומרים, מה אומרים ברבותינו שבמערב? מה, מותר או אסור? מה אתם אומרים? מותר לחמם מרק בשבת? נו, ויהודי למדן מה יגיד? או פוסק מה הוא יגיד? מחלוקת. מי שלא יודע אומר מחלוקת, גם טוב. שיודע כל כך הרבה. מותר לחמם מרק או אסור לחמם מרק? מישהו בבית שלו מחממים פה מרק בשבת? על כלי ראשון או על, או על סיר על גבי הפלטה? יש כאלה שמים על הפלטה, מישהו מחמם מרק? לחמם, אמרנו מקודם, זה בישול. ראיתם מכל בית המדרש רק אתם, תסתכל מה. טוב, בקיצור, כדי שנפעס את נאוריי, תראו, הרמב״ם פה אומר ככה. רמב״ם שמקודם הראה לנו פה דניאל, בסוף הלכה ג' אומר, המבשל על האור, דבר שהיה מבושל כל צורכו, פטור. אומר הרמב״ם, אם אדם ייקח דבר שהיה מבושל, הוא לא חילק. דבר זה יכול להיות תפוח אדמה של הלל, וזה יכול להיות מרק של נאוריי. נכון? הרמב״ם אומר, אפשר לקחת בשבת כל דבר שיתבשל בערב שבת, ולחמם אותו בשבת, וזה מותר לכתחילה. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? מאיפה הרמב״ם למד את זה? מה אמר? חוץ מהכולל, מה אתם לומדים את זה כל היום וכל הלילה? נו, איפה כתוב שמותר לקחת מרק ולחמם בשבת? במשנה, איזה משנה? מה? איזה משנה? תצעקו. כל שבא, איפה כתוב כאן שמותר לחמם מרק? כל שבא בחמים, כל שהתבשל בערב שבת. דניאל אמר לנו ורשי ותוספות שכל שבא זה התבשל. למה? זה משהו למדני, למה לא כתבו התבשל? אבל למסקנה הגענו פה שאם זה התבשל בערב שבת מותר לבשל את זה בשבת, היינו לחמם, כי אין בישול אחר בישול, כי לחמם מים זה איסור דאורייתא, ולחמם מרק מבושל קר זה מותר, כל שבא וחמים. אז למה כל בית המדרש לא עושה את זה, רק נאוריי עושה את זה? למה? התשובה היא כי יש קושייה גדולה על נאוריי, על הרמב״ם יש קושייה גדולה. תסתכלו, כתוב במספר 2 בדף למדלד, רבי יגר דילגתם על למדלד, נכון? אבל מסתם הרב נתן את זה במקורות, אני אגיד את זה מהר כי זה מסובך. כתוב בדף למדלד, אמר רבא, אתם רואים במספר 2, אמר רבא, מפני מה אמרו אין תומנים בדבר שאינו מוסיף אבן משחשיכה, גזירה שמא ירתיח. אני אגיד את זה בקצרה ומהר, כי עיקר השיעור זה בהמשך, זה רק זה עכשיו, זה רק הכנת היסודות. נגיד דבר כזה, כתוב כאן ככה, יש בשבת איסור דרבנן שנקרא איסור התמנה. מה פירוש הדבר? גם בערב שבת אסור לעשות התמנה, היינו לחסות, להתמין דבר בדבר שהוא מוסיף חום. לכן, לא ניכנס לזה כעת, צריך להיות אסור לקחת ציר ולשים על הפלטה ולעטוף אותו בסמיכה, כי זה התמנה בדבר שמוסיף אבל. אני לא אתרץ את זה כעת, צריך להיות אסור, כי להתמין בדבר שמוסיף חום, הסמיכה מקבלת חום מלמטה והיא כמו סמיכה חשמלית, וכיוון שיש לה חום זה בעצם התמנה בדבר מוסיף אבל. זה אסור בערב שבת. בשבת אסור לקחת, אבל מותר לקחת את הסיר הזה בערב שבת ולעטוף אותו בסמיכה במיטה, כי אין למטה מקור חום. בסדר? אבל בשבת אסור עם כבתה הפלטה לקחת את הסיר הזה ולעטוף אותו בסמיכה. בערב שבת לפעמים אין מקום על הפלטה, מה עושה בעלת הבית? לוקח את הסיר עם האורס, שם אותו, לפחות אצלנו הבית עושים מזה. לוקחים את הסיר עם האורס, שמים אותו בתוך סמיכה, סוגרים את החדר שאף ילד לא ייכנס, ובליל שבת זה יהיה חם מאוד, כי זה, מה זה התמנה בסמיכה? כשאנחנו מתכסים בסמיכה, מה הסמיכה עושה? מה הסמיכה עושה? שומרת על החום הגוף שלי. אז הסמיכה היא דבר שלא מוסיף אבל, היא לא מוסיפה חום. אז למה בשבת אסור להתמין בסמיכה? אם כבתה הפלטה אני לא יכול לשים את אותו סיר עם אורס בתוך הסמיכה. למה? מה אתם אומרים? מה אומר רבינו ידידיה? גזירה, למה הגזירה? מה הפירוש?
יגרר לבשל.
יפה, אומר ידידיה, יגרר לבשל, זה רש"י פה. פירוש הדבר ככה, אדם יבוא לשים את זה בסמיכה. פה לא מדובר על איזה אחד שלא שומע לרבנים. פה מדובר על צדיקים. הגמרא נועדה גם לרב נבנצל, נכון? הגמרא אמרה, למה לרב נבנצל הצדיק שיודע את כל הש"ס, בבלי, ירושלמי, זוהר, ספרא וספרא ומשנה ברורה וכל הדברים החזוני שעד הסוף, למה אסור לו לעשות את זה? כיוון שהוא יהודי חי לאורך ימים בשנים טובות, אז אם הוא יעטוף את זה, הוא בטעות, מרוב שהוא רוצה שהאוכל בשבת יהיה להנק את השבת, והוא יראה שזה יתקרר, הוא ייקח את זה, ישים את זה על הפלטה, שזה יתחמם. כי ככה המוח שלנו עובד. אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים, מלאכים יש בשמיים. לכן זה נקרא גזרה, חז"ל אמרו, גזרה אסור להתמין בשבת בדבר שאינו מוסיף אבל, שמא פעם אחת יהודי טוב ייכשל באיסור. עבירה זה לא הולך ברגל. עבירה בשבת זה דבר חמור מאוד. אז גזרו על כל עם ישראל, שמא האדם שלא יודע הלכה, או אדם מתבלבל ויעטוף את זה בסמיכה. אז מה רואים מכאן? אמר ידידיה, וככה רש"י אומר, הוא יגרר והוא יבשל. רבנו נהוראי אמר שהרמב״ם אומר שאין בישול אחר בישול. פה כתוב שיש בישול אחר בישול, הסיר הזה כבר יתבשל בערב שבת, הוא סיר עם אורס מבושל, רק הוא יתגרר כי הפלטה כפתה בלילה. אז אמר ידידיה, אסור שמה יבשל, שמה יחמם, ולחמם זה לבשל. למה? נשאל את רבנו נהוראי, שהוא מייצג את הרמב״ם. אדוננו הרמב״ם, גמרא מפורשת, רבא אמר זה איסור דאורייתא, וגזרו משום איסור דאורייתא. כיוון שנהוראי יודע הכל מצוין, אז הוא יגיד לנו, לרמב״ם הייתה גרסה אחרת. נכון? אבל מה התשובה? אז מה יעשו ראשונים אחרים עם הדבר הזה? מה אתם אומרים? מה מה? מה מה?
יגידו שזה רק בן עוזר.
יבוא הראש קצת אחרי הרמב״ם ויגיד, אם תפכו עמוד, יש פה חתיכה מהראש, אני אקצר מפת הזמן כדי להגיע לנושא שאני רוצה להגיע. יבוא הראש ויגיד, חתיכה מהראש זה מספר 4, יבוא הראש ויגיד דבר כזה, על כורחנו לחלק בין לח ויבש. זאת אומרת, גם מי שלא יבין את כל השיעור הוא יצא, ודאי צריך לזכור כל החיים שלו דבר כזה. הלכה בבית ישראל שבדבר יבש אין בישול אחר בישול, כל שבא בחמין זה לא כל, זה רק יבש, כי שם יש לא כל, כי כתוב שמה ירתיח, ושמה ירתיח זה בדבר לח. זאת אומרת, אם דיברנו על התפוח אדמה של הלל, אז בשבת אפשר לחמם אותו. למה? כי המשנה אמרה, כל שבא בחמין שורים אותו, מחממים אותו בשבת. אבל החימום זה בישול, אמרנו המחמם את המים חייב. תשובה היא, לחמם דבר חם, יבש, לחמם דבר יבש, אין בישול אחר בישול. זה כלל מובן לכולם. לכן אם רוצים לחמם בשבת קוגל, לא רק לרמב״ם מותר ותפוח אדמה, אבל רמב״ם אמר בהלכה ג', אבל אל תשים את זה על האור ישר, אל תשים את זה על האש. אז תגידו, איך יהודים ששמים על הפלטה, הרב עובדיה מתיר לשים על פלטה? מה, הוא לא יודע את הגמרא פה? הוא סובר שפלטה זה לא אש. מה זה פלטה? זה נקרא סמוך לאש, סמוך למדורה. רוב הפוסקים אומרים, פלטה זה אש, פלטה זה חוט לאט, ולכן אי אפשר לשים שניצל על הפלטה, לרוב הפוסקים, או תפוח אדמה על הפלטה. למה? מידי רבנן. אין בזה בישול אחר בישול, כי זה יבש. מידי רבנן, עמך זה כמבשל. נכון? מובן לכולם? יפה. אבל אם אני רוצה לחמם מרק, אני רוצה לחמם מרק בשבת, אז אסור לי. כי יש בישול אחר בישול, כי כתוב שמה ירתיח. כל זה אומר השולחן ערוך, נקרא יחד את סעיף 6, ונעבור לשאלה המתוחכמת שלנו היום. זה היה הבסיס. אבל קודם נראה שזאת ההלכה של בית ישראל. תראו, שולחן ערוך, הרמב״ם הוא בדרך לפסיקת ההלכה. יש יהודים שבגלל הגלות או מכל מיני סיבות אחרות, אני לא צוחק, הם נתקעו באמצע, נשארו עם הרמב״ם. מכל מיני סיבות הם נתקעו, סיבות אולי היסטוריות או רוחניות, הם נתקעו עם הרמב״ם. יבוא אדם ויגיד היום, אני פוסק כמו הרמב״ם. יגידו, אדוני היקר, אתה תימני מהסוג הזה והזה? לא, מה פתאום? עם כל הכבוד לך, אני אחליט שאני פוסק כמו הרשב"א, ואחד אחר יפסוק כמו רבני רוחם. כל אחד יעשה תורתו בידו, יש תורה בישראל. וריבונו של עולם, באחד משלבי הדורות של הגלות של עם ישראל, אמר מרן הבית יוסף, הוא יכריע מה יהיה. שולחן ערוך. אשכנזים קיבלו עליהם את הוראות הרמה שפרס מפה בקרקוב על השולחן שבנה שולחן ערוך בצפת. אבל זה מחייב את בית ישראל. מכאן ואילך, כל בית ישראל מחויבים לשולחן ערוך, ואשכנזים מחויבים גם לרמה. זאת אומרת, אם יהיה ויכוח האם מותר לפתוח פקק של בקבוק, הנה פה יש בקבוק של מי עדן, לפתוח את הבקבוק הזה, זה פלסטיק, זה ויכוח. אבל אם יהיה ויכוח לפתוח בקבוק מיץ ענבים בשבת, אז בישיבה יגידו, תביאו ספרדית, טעות, אני תמיד אומר את הדוגמה הזאת, לא מותר לספרדי לפתוח בקבוק יין בשבת. מותר למי שהרב עובדיה, זה הפוסק שלו, לפתוח בקבוק יין בשבת. כי עובדיה הוא פוסק בעל משקל והוא מתיר, אבל כנגדו הרב נמצא אומר שזה איסור דאורייתא, דוגמה. הרב נמצא שהריחה מימו שהוא, אני חושב שהוא עומד מול הרב עובדיה, הוא לא מפחד לעמוד מולו. הרב אוירבך שהוא רבו, הוא לא מפחד, גדולי ישראל, והוא אומר שזה איסור דאורייתא. אז אם הרב שלך הרב נמצא והרב שלום זן מאוירבך ואחורה בקודש, אז אתה יכול, אז אתה לא יכול לפתוח את הפקק הזה. אם אתה הרב עובדיה זה הרב שלך, אז אתה יכול לפתוח את זה. זה לא שספרדים מותר לו, כי מרן השולחן ערוך לא התיר לפתוח פקק בשבת, הוא לא דיבר על זה. זה מחלוקת הפוסקים, טעות נפוצה בדבר הזה. ופה יש מחלוקת מעניינת. שולחן ערוך בשים מספר 6 כותב, תבשי שיתבשל כל צורכו, יש בו משום בישולים להצטנן. אומר השולחן ערוך, אם המרק הזה יתקרר ומחממים אותו, לחמם אותו זה איסור דאורייתא. שמעתם? לחמם מרק, נוראי פחד, הוא הלך, שלא יגידו נגד הרמב״ם, ראיתם, הוא שמע הכבוד של הרמב״ם, אז הוא הלך. הרמב״ם אומר לא ככה, ושולחן ערוך פסק לא כהרמב״ם, הוא פסק כמו הראש. היה שולחן ערוך תמיד הולך לפי הרמב״ם, בין הרמב״ם והראש, פה הוא החליט לא, ואנחנו קנויים. אומרים, אדוננו מרן הבית יוסף, הכרעת ככה, כל בית ישראל יעשו כמוך. יעשו כמו הראש, ולא כהרמב״ם. אם יש יהודים שיש להם בסוד, לעשות כמו הרמב״ם. לא יודע איך להסביר את זה, אבל הרבה קושיות יש לי בעם ישראל מהגלות. עוד קושיה אחת. זה הכל. עכשיו, מה אשכנזים? מה הרמה? זאת אומרת שלפי הרמב״ם, לפי השולחן ערוך, אם אדם לוקח מרק, אני אסביר טיפה יותר, גם בזמן קצר. אדם בישל מרק ביום חמישי, חיממו אותו על הפלטה בשבת, והורידו את הסיר מהפלטה, ושמו אותו על השיש, ועכשיו הוא כבר התקרר. טמפרטורה שלו ירדה ממה שנקרא יד סולדת בו. טמפרטורה שלו ירדה מ-45 מעלות. ראיתם שהוא יצא שאמרתי, שולחן ערוך, ראיתם מה זה, איך הוא חרד לכבוד הרמב״ם? תלמדו מזה. השולחן ערוך, עכשיו אדם שם מרק, שם מרק על השיש, המרק עכשיו הגיע לטמפרטורה של 25 מעלות, טמפרטורת החדר. עכשיו היהודי הזה רוצה לחמם את המרק הזה. אמרנו שלחמם אותו על מקור החום זה איסור דרבנן, והשולחן ערוך מתיר לחמם אותו על גבי סיר שנמצא על הפלטה. האם מותר לי לקחת את המרק הזה ולחמם אותו לפי דעת מרן על הסיר שנמצא על הפלטה? מותר או אסור? מה אתם אומרים? ואם זה אסור, זה מדאורייתא או מדרבנן? מה אתם אומרים? כיוון שאתה קרוב אליי, ידידי, אז אני שואל אותך, הקרוב הקרוב, מה אתה אומר? אני יכול בשבת? מה אתה אומר? אתה מאוד מדי, אתה מתחתן, אשתך תשאל אותך, מה תגיד לה? היית בישיבה כל כך הרבה שנים, ותהיה עוד בעזרת השם 10 שנים פה, בעזרת השם לפחות, תאיר תנאי ישראל. אבל בינתיים תגיד לך אשתך, אני יכולה לחמם את המרק, הילד שלנו רוצה לאכול. אני יכולה לשים אותו למעלה או לא? לא נוהגים, נכון? ואם, למה זה, למה לא נוהגים? כי זה הכל, זה אסור. אתם יודעים, היום להגיד את המילה נוהגים, זה מילה מאוד מעניינת. למה? אנחנו נוהגים להקל. איך אמר לי משהו פעם? אנחנו נוהגים להקל, זה אסור? אנחנו נוהגים להקל. לא כל מנהג הוא מנהג, אבל בקרה זה המנהג הוא מנהג. כי ככה נוהג בית ישראל, כי לפי השולחן ערוך זה איסור דאורייתא לקחת את המרק הזה ולשים אותו למעלה, כיוון שהוא ירד מיד צלדת בו. אז עכשיו הוא נחשב קר, ולחמם, אמרנו לחמם, דניאל, לחמם דבר לך שיתקרר, איך קוראים לזה? אמרתי מקודם, יש בישול אחר בישול, נכון? ומה יגיד? איפה ויינשטוק? זה לא נשמע כמו מזוז, זה נשמע כמו ויינשטוק, זה נראה לי מקהילות אשכנז. אתה יכול לחמם את המרק הזה למעלה? מה? למה לא? למה לא? אני כן, אתה לא. טוב, אולי אתה שייך משהו אחר. אני כן יכול לחמם. למה אני יכול לחמם? אני יודע למה, אתה מחמיר בטמפרטורת החדר.
לא, חם במקצת, השאלה איזה
שתי
חם במקצת.
זהו, אמרתי, לכן שאלתי אותו.
הוא חושב שזה לא נשאר חם.
כן, אני אמרתי, אני הבנתי, גם אני חייבתי כמו הרב, כי הבנתי דברי הרב. תשמעו, התשובה היא שבעיקרון זה מותר. אם לא הייתי אומר 25 אלא 37, לא היה ויכוח שזה מותר, נכון? לזה התכוונת. הוא יודע את שולחן ערוך הרב, הוא יודע את כל הצדדים פה. הסתכלו, במספר 8 כתוב ככה, הסתכלו. דבר שנתבשל כל צורכו והוא יבש, אין בו מרק, מותר להניחו כנגד המדורה אפילו במקום שאת צולדת בו. דבר שהוא יתבשל וזה יבש, שאין בו מרק בכלל, מכאן קושיה לרב עובדיה שאומר שאוכלים לפי הרוב, ואין בו מרק בכלל, מותר להניחו כנגד המדורה, זה לא עובדי, זה הפניו בקודש הרבה, כנגד המדורה, אפילו במקום שהיה צלדת בו. למה? בגלל ש... למה מותר? נו, כי... תגידו את הלשון שלמדנו. מותר לחמם את העוף הזה שאין בו מרק, למה? כי אין בישול אחר בישול ביבש. ואפילו נצטנן כבר... אבל הוא, אם הוא רותח, אומר הרמה, אפילו בדבר שיש בו מרק, מותר. אם הוא עדיין רותח, אז אפילו לפי השולחן ערוך, אם הוא ב-70 מעלות, יהיה מותר. ויש מכילים לומר דכל שאין נותנו על גבי אש או הקירה ממש. רק סמוך לו, אפילו נצטנן מותר. יש כאלה שאומרים שאין בישול אחר בישול גם בלך. מי זה? הרמב״ם, נכון? למה כתוב המאגיד? המדפיסים כתבו המאגיד. זה הרמב״ם. אומר הרמב״ם, ונהגו להקל בזה. מי נהגו להקל בזה? בקרקוב האשכנזים נהגו להקל בזה. אם לא נצטנה לגמרי, לכן אם זה 37 מעלות, אפי גם יגיד, רק בשבת לא יודע, אם זה חם קצת, לפי האשכנזים מותר לחמם את זה לפי, למה? זה המנהג. האם דעת הרמב״ם שאין בישול אחר בישול או שיש בישול אחר בישול, זה מחלוקת אחרונים שתלויה במה שנדבר עכשיו. עכשיו, עד כאן הבסיס. עכשיו, נשאר לי זמן קצר כדי לעמוד על השאלה שלנו. לאור כל מה שדיברנו, הנחנו את כל היסודות לעניין. הסברה למה שדיברנו כתובה בחזון איש מספר 5, שיעורי בית. עכשיו אני שואל, האם לדעתכם אפשר לשים, לקחת נס קפה ולהראות עליו מהקומקום או מהמחה מים חמים? מה דעתכם? הלל, מה אתה אומר? אם אני אקח את התפוח אדמה שלך, אני יכול להראות עליו מים מהמחם?
זה
בגלל שזה יבש, בטח שאפשר, כי התפוח האדמה אין בישול אחר בישול. עכשיו אני שואל, אם אני אקח את הנס קפה, אני יכול להראות עליו מהכלי ראשון, מהמחם? מה, נס קפה הוא הולך או יבש? איך אתם רואים? הולך או יבש? יבש. יפה? הוא תרנגולת דרבי אבא, כבוד הרב. עכשיו הרב ראה מה התכוונתי בהתחלה. נכון? תקשיבו, נס קפה הוא יבש או לך? נעשה הצבעה, הרוב קובע. יבש או לך? יבש. שאל הרב ציקי, מה עושים עם יבש שנהיה ללך?
למה להגיד שהוא נהיה ללך?
לא יפה, אתה צודק. אם יותן לי, אני אנסה להסביר את זה בזמן קצר. נהדר. אבל קודם כל, שאל הרב פיינשטיין, תסתכלו במספר 11, בארצות הברית יושב גאון הדור, ונשאל הנס קפה. שהרב אליהו זצ"ל, מרדכי אליהו היה פה על הסטנדר במקום הזה, לא על הסטנדר הזה, זה חדש, במקום הזה, נתן שיעור בסוגיה גלגל, מה שפתחנו, גלגל מאי, והוא הגיע לנס קפה, אז הוא אמר שהוא עושה בכלי שלישי. אז הוא אמר, נכון שזה פחות טעים, הוא אמר, והפחות טעים בעולם הזה, יותר טעים בעולם הבא. כך אמר רב מרדכי אליהו. פה תראו דבר מעניין. האגרות משה באמריקה, לא היה בשיעור של הרב אליהו, אבל הוא נשאל לנס קפה, והוא מסביר כאן בתשובה, צירוף מספר 11. בעשיית קפה נמס, אינסטנט קופי, מבשלים את הקפה ואחר כך מייבשים אותו באוויר חם. האם זה נקרא מבושל? בתשובה, פשוט שאם האמת שהקפה נמש יתבשל במים אחר שקלות גרעיני הקפה, הוא מבושל אם בשלו כל צורכו. הוא מסתבר שהוא אמת מדני מוח הקפה ונמס לגמרי, שהוא כבר היה מבושל, וגם החום 800 כנראה פארנהייט שבשביל זה נתייבש כל כך שנעשה, והוא גם כן בישול. אומר הרב פיינשטיין, הקפה הזה הוא מבושל והוא יבש, והוא כמו התפוח אדמה של הלל. אז אם ככה, מה צריך להיות הדין? שאפשר להראות עליו בכלי ראשון? מה אתם אומרים? אפשר להראות עליו בכלי ראשון, הלל? תגיד כן או לא, אל תתפלפל כמו הסדרניק. כן או לא? כן. מי פוסק ככה בדורנו? הרב עובדיה. למה הוא אומר שהוא פוסק ככה? פשוט. גם הרב פיינשטיין אומר ככה צריך להיות הדין. שומעים? גם הוא אומר ככה הדין. הרב אליהו אמר פה בכלי שלישי, הוא אמר למה, אין לי זמן לקרוא את הכל, מי שיעיין אחרי השיעור יראה כאן את הזר האמת. הרב אליהו דיבר כאן על הזר האמת, שהשאלה מה הפשט שלו, שהוא אמר להחמיר. הרב אליהו אמר פשט שהרב פיינשטיין לא שמע את השיעור וחשב שאולי זה הפשט בזר האמת, כמו שהרב אליהו אמר, שהזר האמת אומר שאם דבר מבושל 99.9%, כך דיבר הרב אליהו, מה הדין בשבת להביא אותו ל-100? מה אתם אומרים? מותר, אסור, חייב. מה, מה? חייב, לפי הראש, הוא השולחן ערוך, חייב. הראש הסתבכת קצת, אבל לפי ההלכה, אם הוא מביא אותו מ-99.9% ל-100, אמר הרב אליהו, איך אני יכול לשים אותו בכלי שני? אולי כלי שני מבשל? לא רק שהוא לא יערה עליו כמו הרב עובדיה, אלא גם לא שם אותו בכלי שני. תראו דבר מרתק, תראו את התשובה של הרב פיינשטיין, והוא אומר שבעצם מבושל, בסוף הוא אומר איברה, תראו כולם איתי, זה פלא, איברה דעני מחמיר לעצמי בין בקפה נמס ובין בצוקר, מה זה צוקר? סוכר, כולם השתכנזו פה, ובין בסוכר להתנוע בכלי שלישי, אבל לדין האלה להחמיר. למה לדין האלה להחמיר? כי אין בישול אחר בישול ביבש. אז זאת אומרת שיהיה מותר להראות עליו גם. אבל אני, חשוב לי שתדעו את דעתי, אומר האגרות משה. אתה שואל אותי בשאלה, שתדע לך שאני בעצמי נוהג כמו הרב אליהו. לא מהטעם של הרב אליהו, כי הוא לא מסתבר במציאות, הוא כותב, כי ודאי הקפה אחרי 800 פארנהייט הוא מבושל כל צורכו. אבל בכל זאת אני אוסר את זה מאיזו סיבה שהיא. למה הוא החמיר לעצמו? למה שמירת שבת? למה הרב נבנצל? למה מקובל בכל הספרי הפוסקים בדורנו כותבים שאם מכינים נס קפה, אגב, נס קפה שיש בו טעמים זה לא הנושא. כי הטעמים זה דבר לא מבושל. זה גבישים של וניל או כל דברים אחרים, הם לא מבושלים. אנחנו מדברים על נס קפה פשוט. נס קפה של אלית או נס קפה גבישי, זה אותו תהליך ייצור. אבל כאן מותר יהיה מן הדין להראות על זה כזה יבש. אומר הרב פיינשטיין, אבל אני למעשה לא שם את זה בכלי אני לא שם את זה אפילו בכלי שני. אבל בספרי הפוסקים כתוב לשים מים ואחרי זה לשים נס קפה. למה? למה לא להראות על זה כמו התפוח אדמה של הלל? ידידי, איך אתם עושים בבית נס קפה? כמו הרב עובדיה. איך אתם עושים בבית נס קפה? לא עושים נס קפה, שותים רק תה. מה? כלי שני. מי עושים בבית שלו בכלי שני בלבד? מי עושים בכלי שלישי? מעניין, תראו. מעניין, למה כלי שלישי? למה לא שני אפילו? למה? למה לא כמו בכלי ראשון? סתם לחפש עבודה ולחלק כלים בשבת? מרדכי, מה אתה אומר? למה לא להראות על הקפה ישר? למה? מה הסיבה לא להראות על הקפה ישר? מה, מה? מה אתה אומר? לא שומע. נכון, אבל זה מבושל. תקשיב, הלל לימד אותנו שמותר לקחת תפוח אדמה ולשים אותו בכלי ראשון. ורבינו אותם אומר שעירוי מבשל, זה התוספות שקם בדף, אבל אפילו מותר לשים אותו בכלי ראשון, הוא יבש. אז למה לא להראות עליו בכלי ראשון? נו, מרדכי, מה אתה אומר? היה לך שיעור אצל הרב פיינשטיין אולי? אצל הבן שלו? למה הרב פיינשטיין אומר לא? למה שמירת שבת כחתה אומר בכלי שני? למה הרב אליהו אמר בכלי שלישי? מה הוא רץ עד לשם? מריטיין. פלאי פלאות. אפשר היה לומר, ויש כאלה במדפיסים של הספרים, היה זמן להסביר, הייתי מראה לכם, שחשבו שזה הסיבה. למה? תסתכלו דבר מעניין. כיוון שאמרת, אז אני אראה, אחרת אולי לא הייתי מראה. תסתכלו במספר 10 במשנה ברורה. וכן בצוקר, הוא אומר, מלח שעושים ממים שמבשלים אותם, בסוף המשנה ברורה של עין א', אין בו משום בישול לכולל מד, אין בישול אחר בישול כדי לקמן. וכן בסוכר, מותר מהטעם הזה לתת בכלי ראשון, אחר שבירו מן האש או עירוי. ויש שמפקפקים בזה. אז אמר ידידיה, למה מפקפקים? מריטיין. יש כאלה, מחזה, לא מראה בדיוק, שככה הבינו וסימנו פה על המשנה ברורה בשער הציון שזה התירוץ, אבל זה לא נכון. זה טעות. הם מזיזו את מה שהיה כתוב במדורה הראשונה, כי הם לא הבינו, הם לא שמעו את השיעור פה, אולי אני גם לא אספיק. הם מזיזו את השער הציון כי הם לא הבינו, ושמו את השער הציון כמו ידידיה. וזה לא נכון. יש שמפקפקים בזה, וטוב להיזהר מכלי ראשון. עכשיו, כיוון שהזמן קצר, נעבור לסברות. למה אתם, חוץ מהרב ציקי, למה הציבור פה חושב שיש מקום להגיד שיהיה אסור להראות על הנס קפה? חוץ מהכולל. הוא כן בושל. הראיתי לך הרב פיינשטיין כתב, הוא בושל. הוא בושל ב-800 מעלות פארנהייט. הוא בושל, הוא בושל. יש הוא זכאי ויש הוא בושל. נו, מה אתם אומרים? מה? הרב פיינשטיין לא סבר, לא אמר שמסתכלים על זה ככה, אין את הזמן להסביר למה. רבותיי, למה שיגיד מישהו שאסור להראות עליו מכלי ראשון? למה לא לעשות כמו הרב עובדיה? הוא אמר לך, הרב פיינשטיין אמר שהוא לא מקבל מה שאתה אומר. או, יהודה אומר, הוא נהיה לך. הסתכלו, פתחנו את השיעור, כמעט סוגרים, פתחנו את השיעור בשאלה, כל שבא בחמין, זאת המשנה שרבי יגר עכשיו מלמד פה בדפים, כל שבא בחמין, נכון? שאלה הגמרא כגון מה, שאלו מה זה ספר בישול? בטח יש פה חידוש מפורסם. כתוב פה שאם לוקחים את התרנגולת הזאת אישי יבשה והופכים אותה ללח, אז זה לא נקרא בישול. כך כתוב ברשי, לוקחים דבר יבש והופכים אותו ללח, הוא לא נקרא בישול. מה הדוגמה בחיים של הדבר הזה? הדוגמה בחיים של הדבר הזה היא במספר, לפניכם במספר 8. המגן אברהם דיבר על שאלה שנוגעת לבתים שלנו. אכלו איזשהו חמין בשבת שולט, דמיטקרט שולט, ונשאר שם שומן בצלחות. תבוא האמא ותגיד לבן שלה, שמע ינקלה, קח את הקומקום מהפלטה, שפוך איזה מים רותחים, ואז יהיה יותר קל לנקות איזה מוצאי שבת. מה הבן יגיד? ישמע בכל אמא? הוא יגיד לה, אמא, היה שיעור בישיבה. מה אתם אומרים? אמר המגן אברהם, זה בעיה מדרבנן שנולד לפי אשכנזים, מחברים בנולד. שואל רבי עקיבא איגר במספר 9, יש פה רבי עקיבא איגר מתוק, שזה בעצם היה צריך את השיעור, אבל לא נורא, יותר חשוב לי שיהיו הברקות שידעו את היסודות. שואל רבי עקיבא איגר, למה המגן אברהם הלך לדין דרבנן? למה הוא לא אמר שאסור להראות על השומן כי זה בישול דאורייתא? מה הוא הולך לדין דרבנן של נולד, של מוליד? למה? זאת קושיית רבי עקיבא איגר. היום כל אחד הוא גאון, רבי עקיבא איגר הוא אחד מהיחידים שזכו לתואר הגאון רבי עקיבא איגר. שואל רבי עקיבא איגר, קשה לי, מה אינו אסור מדין מבשל? אף דה שומן קרוש אבי כמו יבש, הייתם צריכים לענות לי עכשיו מהר. השומן הזה הוא קרוש, אז הוא יבש. כי אמרנו מקודם שדבר יבש, עכשיו הוא יבש, אפילו מחרי זה הופך להיות לך, רואים אותו כיבש. איך אני יודע? מתרנגולת דרבי אבא. איך אני ידעתי להגיד את זה? כי המגן אברהם מביא ראיה מהתרנגולת למה שהוא רוצה להגיד. השואל רבי עקיבא איגר, אז למה זה לא אסור משום בישול? אז מה התשובה? כמו הרב עובדיה, שמותר להראות על הנס קפה או על הסור שומן. מה, למה? כי הם בישול אחר בישול ביבש, כי השומן יבש. ורואים בתרנגולת דרבי אבא, שדבר שהוא היה יבש והופך להיות לך, מסתכלים עליו כי יבש. נכון? אז למה הרב אורבך, הרב פיינשטיין, כולם אומרים לו, למה האפי לא מכין בכלי שני? למה לא מכין בעירוי? לא חבל על הכוסות? הקפה יהיה פחות טעים בעולם הזה, ולא ירותח. למה? רבי עקיבא איגר הזה פה נפלא מאוד. היה אפשר רק ללמוד אותו, אבל ראיתי שצריכים לעסוק ביסודות. אני חונכתי אצל רבותיי, שלימדו כאן בסטנדר הזה, שיותר חשוב מלהראות הברקות זה ללמד את היסודות. אז אני לא הספקתי. אני אגיד לכם את זה בעל פה. ומי שירצה לעסוק בזאת אחרי זה, האבחים בכהל עסקו בזה, אפשר לשאול אותם, אפשר גם אשמח אם ישאלו גם אותי. רבי עקיבא איגר אמר בהתחלה שבעצם אין בעיה להראות על השומן, בגלל שדבר שהוא היה יבש והופך להיות ללח, מסתכלים עליו כי יבש. יש ראיה לזה ממה שלא הספקתי ללמד, מסעיף 7. אבל אחרי זה הוא אומר, אתם רואים בזה, מי שכין את הדף פה, רב נועם, הוא עשה ואולי, הוא צבע לכם את זה, אולי בצבע שחור יותר. פילי המדיה בשירות התורה, יפת אלוהים ליפת, וישכון בו עלי שם. כך כתבו בשביעי. מפויר שביעים, מפויר של שבת. יפת אלוהים ליפת, וישכון בו עלי שם. אפשר לקחת ולכתוב את רבי עקיבא איגר, מובלט. וידעו איפה קושיה ואיפה תשובה. אומר רבי עקיבא איגר, רגע, יש פה צד לאסור. למה לאסור? מה הצד לאסור? בגלל שמערים עליו, מערים אליו, בהתחלה הוא אמר, למה צריך לאסור? קשה לי שיהיה אסור משום בישול. תודה רבה רבה רבה. קשה לי, שואל רבי עקיבא איגר, שיהיה אסור משום בישול. למה? והרי זה יבש. אומר רבי עקיבא איגר, הרי אחרי שאני מערה עליו מיד, הוא הופך להיות לך. מיד הוא נהיה לך, אז בעצם הוא יבש, שמיד הוא מתהפך ללך. לכן צריך להיות אסור מדאורייתא, כי זה כמו להראות הלך. זאת הסיבה, ושהוא נשאר בצריך עיון. אומר רבי עקיבא איגר, ואולי אפשר להגיד תירוץ. מה ידעת הרצה רב עובדיה על השאלה הזאת? הרב עובדיה אומר, שמה שמותר להראות? הוא מסתם עבד את רבי עקיבא איגר, הוא ידע אותו בעל פה גם. הוא רק הכריע, היה לו כתפיים. אז רבי עקיבא איגר אומר, כאן היה צריך להיות אסור, בגלל שזה מיד מבשל את זה וזה לך. אז אולי יש לומר, הוא אומר, למה אין בעיה של בישול? בגלל, תקשיבו טוב טוב, בגלל שלפי הרמה היינו אשכנזים, היינו המגן אברהם, אם זה חם קצת, אז אין בזה בישול. אז ברגע שזה יתחמם קצת, על ידי ששפכתי קצת מים, זה יתחמם קצת, ואחרי שהדבר חם קצת, אני יכול להוסיף לחמם אותו. אז יבוא חכם פה, יש הרבה חכמים פה, ויגיד, פטנט טוב, אפשר בשבת לחמם מרק. למה? נחמם אותו בחמה, הרי למדתי במסגרת בית אצל הרב בני יגר שליטה, שבחמה מותר לבשל. אני אשים מרק בשמש, אני אביא אותו לטמפרטורה שגם איפה יהיה מרוצה, היינו 37 מעלות ביום חם, ואחר כך אני אשים אותו על, על הסיר למעלו, על פי רבדיה, על הפלטה. הבנתם את השאלה? מובן? אני אעשה את זה בשני שלבים, מה שנקרא לתחמן. אם אני אומר שלפי האשכנזים, אם זה חם קצת, אין בזה בישול, אני חמם את זה קצת בצורה מותרת, ואחר כך אני ארתיח את זה. חוכמה, לא? אומר רבי עקיבא איגר, לא. יש פה הבדל. מתי אני אומר שזה לא בעיה לחמם את הדבר הזה, אם הוא עדיין חם מהבישול הראשון? ואז אני אומר שלא פקע, ברשותכם אני אקח כמה דקות כדי לגמור את זה בקצרה. אז אני אומר שכיוון שהוא עוד חם מהבישול הראשון, לא פקע שמבושל. כל עוד שהוא חם קצת 37 מעלות או טמפרטורת החדר, ולפי הבית יוסף וחייה צולדת בו, כך אפשר לומר בלמדנות, אז עדיין לא פקע בישול הראשון, ולכן אין בישול אחר בישול, ולכן אני יכול לחמם אותו לפי האשכנזים. מכאן רואים שזה בעיה של דאורייתא, גם לאשכנזים גם לרמה. אבל הוא אומר, אם זה חם קצת, אומר הרמה, לא פקע בישול, אבל אם זה ירד מתחת לשים 5 מעלות טמפרטורת החדר, לכול העלמה זה כבר הפך להיות בישול דאורייתא, למד רבי עקיבא איגר ברמה. אז אומר רבי עקיבא איגר, היה מקום לומר, אולי בעצם בוא נגיד דבר כזה, מה אנחנו שואלים? שיהיה מותר להראות על זה. הוא אומר, לא, אסור להראות על זה, הוא נהיה לך, והוא נהיה לך, אני מיד מהרה עליו, זה בישול. אומר רבי עקיבא איגר, לא, תקשיבו טוב, פה אז חלק הקשה שבשיעור. אומר רבי עקיבא איגר ככה, כשהוא היה שומן הוא היה יבש, ואז אין בו בישול אחר בישול, כי הוא יבש. מה פירוש הדבר? שלא פקע השם של הבישול מערב שבת, זה נקרא יש, אין בישול אחר בישול. אחר כך שהמסתי אותו הוא כבר חם, אז בעצם עוד פעם הוא נקרא מבושל קצת לפי הרמה. לא היה אפילו על פי שנייה שהוא היה נקרא לא מבושל, כי המעבר בין המבושל עבר למעבר מבושל יבש למעבר מבושל לך. ולכן אומר רבי עקיבא איגר, זאת כוונת המגן אברהם שהוא אמר שאין בזה בעיה של בישול, ולכן אפשר להראות על נס קפה. ואכן הרב עובדיה למד את רבי עקיבא איגר הזה והכריע כמו הצד הזה, כמו המגן אברהם. אבל רבי עקיבא איגר אומר, ועדיין צריך עיון לדינה, וזה השמירת שבת כהלכתה, וזה הרב נבן צה"ל שיאריך ימים, וזה הרב פיינשטיין זצ"ל, וכל הצד השני אומר, רבי עקיבא איגר, אם אני אשאר בצריך עיון זה לא נורא, אבל כשרבי עקיבא איגר נשאר בצריך עיון, אז כל בית ישראל נשארו בצריך עיון. זה החינוך שמי שיקח מהשיעור שלי. אם רבי עקיבא איגר נשאר בצריך עיון, אז אנחנו הולכים אחורה שני צעדים ולא מערים על הגנס קפה בשבת, כי רבי עקיבא איגר ישב שם באירופה ואמר בבית מדרש הקטן שלו, צריך יהיו לדינה, אולי זה ספק דאורייתא. אם יש ספק דאורייתא, יהודי לקוח בהמה הוא יראה 4 צעדים אחורה, נזהר. אבל אז אני פחות טעים בעולם הזה, מה משנה, אפילו טעים יותר, לא טעים, מה זה משנה, יש פה ספק קראת, לא עושה ככה קפה. הרב פיינשטיין זה דוגמה. כלומר, אני חושב שזה יבש, שאין בזה בעיה של הרב אליהו שהוא אמר שזה לא מבושל לגמרי, ואף הפי כן אני נזהר. למה אני נזהר? הוא לא הסביר, כי הוא לא רצה להפחיד את היהודים כנראה. הוא אמר, מי שעושה שיעשה, לא ניצק למי שעושה שבס. זה לא קשור לספרדים, כי יש לו עמי לסמוך על הצד הזה של רבי כבגיה שלא פקע בישול שלו. אבל הצד השני של הצריך עיון זה הוא כזה, שברגע שמערים על זה, בעל פי צניה זה נעשה לך, ואז זה להראות על דבר לך, יקלנו בדבר כמו תנגולת דרביה במשנה ברורה סעיף קטן קוף, זה למי שעכשיו סופר עיון, מי שרוצה לדון בזה אחר כך. המשנה ברורה סותר את עצמו, משנה ברורה בסימן לפניך במספר עין א' במספר 10, הוא החמיר, טוב להיזהר מכלי ראשון, והוא הדין עירוי, עירוי זה מכלי ראשון, טוב להיזהר לא כהרב עובדיה, לא להראות על סוכר, בגלל הרבי עקיבא איגר, לא בגלל ידידי המזו של מחזה או מרית עין, אבל הוא סותר את עצמו. בקוף הוא הקל, הוא אמר שדבר יבש שנפח ללח אפשר להקל בו. זאת שאלה שסתירה במשנה ברורה, ואפשר שהתירוץ הוא כזה, ובזה נסיים. באמת כאשר התהליך הזה קורה לבד ומעצמו, כמו הדוגמה שמדוברת שם, לשים איזה פשטידה סמוך למדורה, סמוך לפלטה, סמוך למקור החום, וזה נמס לאט לאט, אין בזה בעיה של בישול. אבל לקחת באופן אגרסיבי מחם או קומקום רותח ולהראות הנס קפה וסוכר, שברגע אחד הופכים את זה למצב של מי יבש ללח, כאן זה ספק דאורייתא. בקיצור, כל השיעור היה להסביר את מה שהרב ציקי אמר מקודם, איך מסתכלים משפט אחד והדבר יבש אין יהלך. אני גמרתי.
אני רוצה להדגיש, היא לא לספרדית. כלומר, ספרדית, יש מקום שיבוא רב ספרדית
בגלל, הבנתם מה הוא אמר? אני עניתי לך מקודם הזה, אולי זה דעת השולחן ערוך שהוא אומר יד צולדת בו, שזה לא פקע בישול הראשון. רבי עקיבא איגר אמר זה לפי הרמה, מה שהרב אומר. אבל אני אמרתי לך מקודם, קראתי אותך כבר קודם, אז אמרתי לך, אולי זה גם הסבר בבית יוסף. למה לפי הבית יוסף יד צולדת בו זה נקרא שאין בישול אחר בישול? כי לא פקע בישול הראשון, כמו שאמר רבי עקיבא איגר ברמה, תגיד, יגיד ספרדי בשולחן ערוך.
אתה לוקח שומן של חם במערה
במים, אז לא בשנייה הראשונה הוא נראה צולד. אז הרב עקיבא איגר זה מצוין. למה? כי לפי אשכנזים זה היה מרושע, עכשיו זה נניח 10 מעלות, 15 מעלות, זה חם במקצת וזה נראה צולד. הרב מקשה על הרב עובדיה, אבל ייתכן שהוא יגיד לך שזה לא נחשב. רבי סרוצ'י מטרופסקי אמר לי פעם את השאלה הזו, הרב ישמע. הרב ישמע מסורת ישיבת הכותל. הרב ישמע, הבנתי מה הרב אמר, תשמע. שאל אותי רבי סרוג'י מטרופסקי, מדם תשמעו את השם הזה, למה כתוב שמחם שפינהו בגמרא מותר לשים בו מים מרובים? אז אין בזה בעיה של מכה בפטיש, הרי בעל פי שנייה שהרב דיבר עליה הרגע יש בישול. רגע, אז אני אסביר, לפני שכולם הבינו מה הרב אומר, עונה לי. אז אמר רבי ישראל, רואים מכאן, רבי ישראל ג'ימטרובסקי, גאון עולם שזכר ללמוד מתורה בישיבה, שהרב הדרי קיבל אותו, זצ"ל קיבל אותו מפונוביץ', כתב לו ראש ישיבת פונוביץ', ארי עלה מבבל לישיבת הכותל. כאילו, ארי עלה מבבל. אז הוא אמר, שעל פי צניה הוא קרא לזה ככה, זה סקונדה, הוא אמר לי, זה סקונדה, סקונדה, זה לא נחשב, יש לזה הרבה ראיות מהרבה מקומות. עכשיו מה הרב עונה? לא, אז זה נכון במשנה באינפנדה, שם זה לאט, אבל בנס קפה זה נעשה באלפיות שנייה. אז מילא תרצנו את הרב עובדיה, דניאל יגיד לי תודה רבה, איפה דניאל? נכון? דניאל הלך, טוב. גם סוכר, גם, אני לא יודע איך מייצרים סוכר, אבל אמר לך פה מישהו, הנה הוא אמר, הוא אמר שהנס קפה, כאילו הוא אמר למה יש מקום לחמי, כי הנס קפה הפך לדין והתייבש, זה בעצם השומן, זה אותו דבר. גם סוכר, אני לא יודע איך מייצרים סוכר, אבל סביר להניח שהסוכר הוא לא נולד קשה, אלא המיסו, איך בתהליך תסלק סוכר, הוא הפך לנוזלי ואז ייבשו אותו בצורה גבישית. ובוודאי זה נכון בקפה נמס גבישי.
אני לוקח את הסוכר עכשיו, ואני אשים אותו, אקלע אותו בתנור, או שאני אקח עכשיו ואני אמח אותו, לא יצא לי טיפת נוזל. השומן כן, השומן אם אני אבוא
ואני אמח
שומן
כרוש,
יצא לי נוזל.
מה זה משנה? תקשיב טוב, תקשיב טוב, כמעט שאנחנו חיים בדור של קדמה, תקשיב, זה עניין רק של לחצים אטמוספריים. זאת אומרת, אם תקח את הסוכר ותעמיד אותו במערכת לחצים כמו שאתה מעמיד מבחינה מולקולרית, מבחינה כימית, אם אתה תיקח את הסוכר ותעמיד אותו בלחצים כמו שאתה מעמיד את המים ביחס ליכולת העמידות של האטומים של המים, של השומן, יהיה אותו תהליך, זה יתפרק כמו שהמולקולות של השומן מתפרקות. אנחנו בוגרי ישיבות תיכוניות, מה לעשות? יכול להיות, הוא לא כתב, אני התלבשתי עליו, אני אגיד לה, יכלתי להביא בשיעור, רגע, נכון, אתה לא יודע למה הרב פיינשטיין החמיא, זה שאלתי את מרדכי מה אמרו בארצות הברית, אני לא יודע למה הרב פיינשטיין החמיא, אני יודע למה השמירת שבת, מי שיסתכל בשמירת שבת, הוא יראה שטוב להימנע מלהראות הנס קפה. למה? הוא כותב בשער הציון, עיין רבי עקיבא איגר, סוף רשנו ג' שישר בצריך עיון. טוב, תודה רבה. היום צריכים להמשיך לדון.